כל חי תמיד איתי, כל
שלום לכם, בוקר טוב, ועוד מעט תהיה איתנו גם הפילר של שמאותת על פתיחת התוכנית, לאט לאט חברים. אנחנו עם תוכנית נוספת כאן של מהדורת הבוקר, בוקר סוף טוב. השבוע.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים העיקרים. מה העניינים, מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
אני ברוך השם בסדר גמור, אתה יודע, התקיל אותנו פה, כנסו מיד לתוכנית, בלי המנגינות.
הנה, אז בואו נתחיל.
אבל אתה יודע מה, זה בלי המנגינות, אתה יודע למה, זה נפל משמיים. י"ז בתמוז.
נכון, היום שלושת השבועות, אז אולי...
היום מתחיל בדיוק שלושת השבועות, יום צום, אז תכלס הדיבור והתוכנית צריכה להיות באווירה קצת יותר רגועה, אבל מה לעשות שאתמול באחד בלילה מצאתי את עצמי מחכה תקוע בפקקים? בגלל שעמי אשד החליט להתפטר, אבל לא רק שהוא החליט להתפטר, לשאת נאום שכולו נאום פוליטי, ובעצם הדליקת, חימם את האווירה. עמי אשד, מה שהוא עשה במסיבת עיתונאים שלו, המאולתרת הזאת, ההצהרה שהוא נתן, חימם את האווירה, הסביר לכולם למה אני מפוטר, כי אני איתכם בשמאל, והוא נתן טעות להפגנות אלימות. תקשיב, לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. אם היה מגזר אחר, איך אמר, יש איזה כתב אתיופי שאמר אתמול, אם זה היה הפגנה של האתיופים, על 10% מזה כבר כולם היו בכלא לכמה ימים טובים.
ואם זה היה חרדים?
קל וחומר, על מה אתה מדבר? יש פה מדרג, אני רוצה להגיד לך שבמדרג, אתיופים הם מעל חרדים, רק שתדע.
כן?
כן, חרדים זה בסוף.
טוב, אנחנו עם תוכנית תוספת י"ז בתמוז כאן בקול חי.
תודה רבה לנתי שולמן העורך
על הביצוע הטכני, מוטי קופפר. אנחנו באולפן בשעתיים של אקטואליה, אני איתי גדסי, אנקל פרידמן כאן באולפן,
ואנחנו מתחילים. אז התחלתי איתך עם עמי אשד הזה, שיהיה בריא. תשמע, טוב שהוא יוצא מהחיים שלנו, טוב מאוד, כבר חצי שנה, כמה זמן זה? כמעט חצי שנה שכל שבוע מאפשר מדיניות ההכלה הזאת. כל פעם גם יש להם איזה שמות חדשים, מה צריך לעשות. כרגע זה הייתה מדיניות ההכלה, מותר לבוא, להפגין, להפריע למהלך התקין של הציבור במשך כמה? 22 או 24 שבועות ברצף. כל מוצאי שבת, קפלן איילון חסום, תל אביב חסומה. תגיד לי, מה זה ההפקרות הזאת? בכל מדינה מתוקנת, אין בעיה, מי שרוצה, יש זכות הפגנה לכל אחד, דמוקרטיה, הכל טוב ויפה, אבל לשבש את החיים של כולם?
תשמע, הוא לא יצליח לעמוד בציפיות שדרשו ממנו, לפנות את האלון תוך שתי דקות.
אתה יודע מה, גם 10 דקות הייתי נותן לו, גם חצי שעה הייתי נותן לו.
אז אני, השאלה, אתה יודע, מה אפשרי ומה לא? אם יש עשרות אלפים באמת על הכביש, לבוא להגיד לפנות את זה תוך רבע שעה או 10 דקות, זה לא... אתה אומר ששיקול הדעת שלו בעצם...
פוליטי נטו, זה ברור שהוא היה פוליטי נטו.
כלומר, עמי אשד בתפקידו כמפקד, הוא מאפשר את ההפגנות האלה.
מאפשר עם אינטרסים ברורים, ואני לא אתפלא אם יום אחד גם יסתבר, יבררו ויגידו מה הקשרים שהיו לו קודם.
המשטרה כאן... נגד הדרג, נגד הממשלה בעצם.
ברור, נגד לגמרי נגד, אבל זה לא רק נגד.
זה רק במחוז תל אביב, או שאתה חושב שיש עוד כמה מחוזות?
שנייה, אבל הניצב הזה היה גם נגד המפכ"ל, נגד כולם. אגב, הוא לא פותר בגלל זה, זה ברור שלא. היה תוכנית, איך שבן גביר נכנס למשרדו, כבר בא המפכ"ל, אמר לו, תשמע, בסבב הקרוב, את עמי אשד אנחנו מדיחים. למה? מצא 10 סיבות אחרות, עוד לא התחילה המחאה אז. אחר כך תודלקה המחאה, ומשם, תשמע, איך אמר אתמול בן גביר, ואני מסכים איתו, אני מברך את עמי אשד בהצלחה בבחירות הקרובות, עם כל מפלגה שזה לא יהיה, זה יכול להיות יש עתיד, זה יכול להיות העבודה, מרץ זל.
כן.
בעצם לא זל, זכרונה בלי לברכה.
טוב, עוד מעט אולי
היה נחזור. גם עניינים ביטחוניים, כן, נחזור לזה עוד, היה גם עניינים ביטחוניים רציניים מאוד השבוע, שנגמר לצערנו באסון. החייל הזה השם יקום דמו.
אז בנושא הזה אנחנו נאמר בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם.
שלום קובי, תגיד, ראיתי אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצם כזה סוג של מסכם את המבצע, מסכם את זה מאוד בהצלחה. אולי תסכם לנו את זה רגע מהזווית שלך.
אגב, הייתי גם אתמול צריך להיות אצל ראש הממשלה, היה לנו צריך להיות תדרוך כתבים צבאיים, אבל בגלל נסיבות הזמן והשעות זה לא יתבצע בסופו של דבר. גם הסיפור עם חטופה היא ישראלית בעיראק. לגבי הסיכום, בוא נדבר על שני מישורים. אתה יודע שבצבא, בחיים, תמיד מחלקים את החיים לשלוש, אפילו הברכי אבות על שלושה דברים העולם עומד וכו' וכו'. אבל כאן באמת שני דברים, שתי זוויות. בתכנונה של הפעולה הזאת עסקו ועמלו למעלה משמונה, תשעה חודשים, הרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פעילות, ובאמת בסופו של דבר בפעילות עצמה הייתה הצלחה גדולה מאוד. ברגע שהצליחו סוף סוף להיכנס למחנה הפליטים הזה, אגב הייתי בו, כולו גודלו 800 מטר על 800 מטר, זה היה כל הגודל שלו, שבו בעצמכם מהרדיו פחות או יותר עד מכון מור.
מה, זה כל ג'נין?
זה כל מחנה הפליטים של ג'נין, שם עבדו, לא עבדו בג'נין. בג'נין יצאו את שישום, ובמשך היום הראשון של הפעולה, יצאו לעבודה בישראל כמעט כרגיל. ביום הראשון יצאו 70%, ביום השני זה ירד ל-40-50%, אבל הפועלים המשיכו לצאת, מעבר סלמה, ג'למה, או סלם, או כל אחד מהשמות בעברית או בערבית, היה פתוח. הפועלים מג'נין יצאו, משאר הרי יהודה ושומרון יצאו הפועלים לעבודה כסדרם. הפעילות עצמה הייתה מחנה הפליטים של ג'נין, שלתוכה הרשות הפלסטינית לא נכנסת בכלל. מושל ג'נין של הרשות הפלסטינית תחת אבו מאזן לא מעז להיכנס, אם הוא ייכנס הוא יכתוב כדורים יותר מאשר חיילי צה"ל. ואז צה"ל גם כן, כאשר הוא נכנס גם בפעם האחרונה, הייתה לו תקלה לא פשוטה, כאשר רכב ממוגן, סוג פנטר, עלה על מטען, דומה לסיפור של לבנון, אבל זה לא לבנון, זה רחוק מלבנון, בוודאי שרחוק מכל הסיפור עזתי ואיראן. אבל אז החליטו באמת לעשות פעולה יסודית.
רגע, ובסיפור הזה שהרכב עלה על מטען עדיין לא קרה כלום, הטנק היה משוריין.
הרכב הוא שבט. לא, הוא לא היה טנק, הוא היה רכב...
סליחה, הרכב היה משוריין, אבל לא היה נפגעים בנפש, גם לא פצועים.
נכון, אבל לא היו נפגעים קצת, אבל הרכב הזה הושבד לחלוטין, לקח הרבה מאוד זמן לחלץ אותו, לכן גם השאירו בתחילה של המבצע, השאירו כלי רכב ממוגנים וגם טנקים בפעתי ג'נין, כדי שמי יהיה צריך להיות חילוץ מורכב, אז הם ייכנסו, כי טנק לא יכול להיכנס לתוך הסמטאות הצרות הללו של ג'נין. ולכן, מבחינת הפעילות, להיכנס בית בית, להיכנס מבנה מבנה, שעליו ידעו מראש, לנקות שם את כל הזפת, פשוט הרימו עם דינמים, עם דחפורים, את כל הזיפות של כל הכבישים, שעליהם ידעו, מידע מודיעיני מדויק, מתחתיהם מצאו עשרות רבות של מטעני צד ומטענים.
אז למה צריך להחזיר להם את התשתיות? לא הבנתי למה אחרי זה דיברו שצריך להחזיר להם את התשתיות.
אנחנו לא מחזירים להם את התשתיות.
אני ראיתי ידיעה, אולי תקן אותי אם אני טועה, שישראל גם תעזור להם בלסדר את התשתיות.
תכניס להם מלט.
לא ראית את זה בכל חי. אולי ראית את זה באתרים שונים ואחרים, אל תאמין להם. תאמין רק לאיתי.
אתה צודק, אני מאמין רק לכל חי, אתה צודק.
נכון.
אבל רגע, אוקיי. אז המחיר, בוא נדבר על המחיר ש... אוקיי.
מבחינת הפעילות, ממש, אלפי נשקים וכלי נשק אחרים שהוחרמו והושמדו, מאות רבות, אולי קרוב לאלף מטענים שהושמדו ונוטרלו, שהיו אמורים להיות כנגד הכוחות, החמלים שלהם, חדרי המלחמה שלהם, התצפיות שלהם, יש להם מבנים, מגדלים שלמים, שבהם יש להם מצלמות משוכללות, הכל במימון איראני, וכן, יש קשר לאיראן, כי המלחמה עם איראן היא נוכחת כאן, היא כבר עכשיו כאן, זה לא משהו מעבר לפינה, לא משהו מעבר לים, ולא משהו מעבר להרי דום והרי מואב.
מה קרה שהפעם עשו את זה בעוצמה כזאת? הדרג המדיני לחץ? מי לחץ? אתה יודע, אנחנו בכל אופן זה לא משהו שאנחנו מכירים.
המציאות לחצה, נכון. אתם לא מכירים, מאז צוק איתן לא הייתה פעילות כזאת רחבת היקף. המציאות לחצה, ברגע שכוחות צה"ל לא היו מסוגלים להיכנס בצורה חופשית, מסוגלים להיכנס, אבל לא בצורה בטוחה ולא בצורה יעילה ולא בצורה נינוחה, אז החליטו לעשות מעשה הרבה יותר רחב, והחליטו את זה כבר לפני 8-9 חודשים, לא הדרג המדיני. הדרג המדיני מאשר בסופו של דבר, אחרי שאתה מביא לו את כל ההצעות, וברגע שראו שאי אפשר להיכנס בצורה חופשית, וגם הרשות הפלסטינית לא עושה את פעולתה שם, וברגע שהבינו שזה הפך להיות קן של טרור לכל דבר ועניין, וכל המחבלים מיהודה ושומרון שביצעו פיגועים ורציחות בשנה, שנתיים האחרונות, בייחוד ב-2022 למניינם, ברחו לג'נין, וידעו שמחנה הפליטים הזה מקום מקלט להם, ולכן החליטו לעשות פעולה ברגע שיש להם את כל המידע המודיעיני, ברגע שצברו את כל הכוחות, גם ברגע שמזג האוויר יתאפשר. אם תרימו את עיניכם אחרי שתצאו מהשידור עכשיו ברדיו, אז תראו עננים בשמיים. למטוסים גם כן קשה לפעול כאשר יש עננים בשמיים. לכן חיכו ללילה בהיר, התחילו במכת פתיחה מאוד מוצלחת עם הפתעה גדולה מאוד, כאשר ראו שמרבית חברי החוליות המרכזיים נמצאים באותו מבנה, נמצאים באותו אגן שבהם הם יכולים לפעול, אזי החליטו לפעול בצורה טובה. לכן זה החלק האחד. להגיד לך שעוד שבוע, חודש, חודשיים הם לא התחילו להתארגן מחדש, זה לא יהיה הגיוני.
אבל אין ספק
שמה שהיה הוא שיהיה, לא?
כל כלי הנשק שאספו שם זה כלי נשק שהיו אמורים להיות מופנים חס שלום כנגד יהודים, ולכן כל אקדח ורובה ומטען וכל דבר רימון שלקחו שם.
לכן אני מסכים, נכון. ולכן אני חילקתי שני הדברים. ההצלחה של נתניהו וגל עד אתמול שמעתי אותו ודיברתי אותו עם כבר קוויתי הצבא מהרמטכ"ל ודרומה, באמת הצלחה.
תגיד רגע, אבל תגיד רגע, אחרי שתופסים כל כך הרבה מצבור נשק, זה לא אומר, יש כלל, על כל אחד שתפסת, עשרה לא תפסת. זה לא נכון?
נכון. זה נכון.
אז זה אומר שהם מלאים, זה אומר שכל המקומות האלה מלאים בכלי נשק ובפצצות כאלה
ואחרות. נכון, וגם שתפסו 30, אחרי שחקרו מאות מבוקשים, את רובם שחררו, כי הם לא היו מעורבים, זה פשוט בנו אוהל של השבק, בכניסה לג'נין, ותחקרו שם אחד אחד, 30 מהם עצרו. להגיד לך שיש עוד 200 כאלה, יש עוד 200 כאלה. אבל זאת המציאות כרגע בתחומי ג'נין. חבל שלצערנו, ככל הנראה, תוצאה מירי דוד זדי על כוחותינו, נהרג דוד יצחק, השם יקום דמו. כואב הלב, אבל זה לא המחיר
של... כואב הלב, הייתה לב, היה קורס לב אתמול, ראיתי אלפי אנשים, אלפי אנשים הגיעו אליהם.
בחור יוצא מן הכלל, בחור משכמו ומעלה, תרה בקבע, בסרט אגוז.
השם יקום דמו. תודה רבה לך על הניתוח היפה הזה.
לא דיברנו, ואם יהיה לכם זמן בתחילת השעה הבאה, אתה יודע שהפרשת שבוע היום על הר העברים, ואני ביקרתי בהר העברים לראות את הר העברים, עלה להר העברים, אם יהיה לך זמן.
נתי, אם יש לנו חור בשעה הבאה, אתה מעלה אותו שוב.
אותנו זה מרתק
לגמרי.
קובי, תודה.
תודה רבה, ובינתיים המשך יום טוב.
בצום כאן
חבר הכנסת צבי סוכות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. האמת שזה ימים קשים, אני לא רוצה לתקוף מימין אפילו, אבל תשמע, אצלכם בממשלה, במשמרת שלכם, רמת הפיגועים עולה שלב, ואי אפשר להתעלם מזה.
קודם כל, אני חושב שגם אצלך וגם
בהרבה
מקומות, עד לפני שבוע, אני בהחלט הסכמתי מאמירה, ואני חושב שעד המבצע הזה אנחנו לא עשינו את מה שהיה צריך לעשות. בקושי המבצע הזה הוא היה משמעותי מאוד, הוא שינוי מגמה, שינוי כיוון בפעילות של צהל ויהודה ושמורון, ואני די משוכנע שאם צהל ימשיך לשמר את הדבר הזה.
זאת אומרת, זה לא היה משהו חד פעמי, זה לא היה משהו חד פעמי.
לא, זה לא משהו חד פעמי, להבנתי גם, כאילו, זו הדירקטיבה גם לצהל, ולכן המציאות הזאת הולכת להשתנות. אנחנו הולכים להעביר את המחבלים בג'נין ובמועזי הטרור האחרים ביהודה ושומרון, ממחשבה כל היום איך לבצע פיגוע למחשבה כל היום איך הם לא מוצאים את עצמם מתים או עצורים, וזה שינוי כיוון, שינוי כיוון משמעותי. לא יחסל את הטרור, משיח לא יגיע, אנחנו היום עדיין צמים, אבל זה בהחלט
בעזרת השם עוד יגיע היום. תגיד לי רגע, לפני כן בוא נגיד למאזינים, יש לנו פה חבר אחד, איתי, אתה יודע שזה אחד החברי כנסת הכי חרוצים שיש, שים לב מה השעה עכשיו, מתי הלכת, מתי הסתיים לכם העבודה אתמול בכנסת?
אנחנו סיימנו, האמת שהאופוזיציה הייתה איזשהו פיליבסטר מתיש, סיימנו בשתיים.
בסדר, זה היה לך
טוב, היה לך.
יש ימים שאתם ככה מחברים את הלילה עם הבוקר, וזה כבר לא קרה לאחרונה.
טוב, אז היה לך זמן אתמול בלילה לראות את כל מה שקרה בתל אביב, כן?
קרה לפני יומיים.
קרה, בהחלט. תגיד לי רגע, הנה, שואל איתי, אז בטח היה לך זמן לראות את האנרכיה שקרת אתמול בתל אביב.
אתה יודע, זה באיזשהו מקום כבר אפילו נמאס לדבר על האיפה ואיפה. היה לנו שבוע שעבר דיון בכנסת עם נציגי המשטרה ונציגים מהשמאל, והם כאילו מה התחילו להגיד, אין מה פתאום, אין שום דבר, הכל אותו דבר. אתה אומר, ריבונו של עולם, הרי אנחנו היינו בלא מעט הפגנות בירושלים, עזוב של חרדים, של מתנחלים, שלא משנה, והפגנות בירושלים נראות אחרת לגמרי. כש-15 אנשים חוסמים את הכניסה לירושלים, או 20 או 100, בתוך דקות מגיעים יסם ובואש ומכתזיות ופרשים, ואתמול, כלום, פשוט כלום.
וראית, אבל מה זה שום כלום? ראית את האש? זה כבר הגיע, זה הגיע לאלימות שבאמת קיצונית. תגיד לי, מה זה? אלה פרופסורים, אני לא יודע, הם כל הזמן אומרים שאצלהם מפגינים רק פרופסורים. ככה נראים פרופסורים? ככה נראים אנשי רוח ותרבות? אני אומר לך, זה בושה וחרפה, זה הפרצוף שלנו.
אתה יודע מה מדהים? שהם באמת ובתמים מרגישים שזה לא בסדר, שזה אין שום בעיה. שבסוף האנרכיה הזו זה דבר שהוא באמת חשוב ולא הייתה ברירה.
לא, אבל עכשיו זה הולך להשתנות, אני שואל אותך, זה הולך להשתנות, אין בעיה, מי יש עדה לך הביתה.
מה של לפיד, האנשים אחרים, זמנים אחרים, זה משהו שאנשים האלה באמת מאמינים בו. הם באמת חושבים שלי ולך אסור להפגין ולהם מותר. הם שוכנעים בזה, כי הם אנשים אחרים.
יש להם דם כחול, יש להם דם כחול, אתה כנראה לא בדקת.
לא, אני חושב שזה ישתנה, אני חושב שזה ישתנה, תראה.
זהו, זה מה ששאלתי, למה אתה חושב שזה ישתנה? אתה רואה שלסן, לא, אבל רגע, אם אין שינוי מהותי, אם אין שינוי מהותי בחוק שמסדיר את הסמכויות של השר, מה שהיה הוא שיהיה, מה, יקום אחר ניצב אחר שמסתדר איתם.
לא, אני חושב שרוב, תראה, יש עדו חריג בהקשר הזה, ואני חושב שגם במשטרה, בסוף אני חושב שבסוף המינויים יעשו את שלהם. אני לא חושב שימנו שוב אנשי שמאל קיצוני במוצר שאם מדהים הולכים ונותנים נאומים נגד הממשלה. תשמע, זה הדבר הכי קרוב ל... לא יודע
איתי זה... ראיתי שהעברת איזה הצעת חוק על... ראיתי שהעברת תיקון לחוק לגבי הסתה.
כן, האמת שכן, שזה אתמול היה תיקון דרמטי, הצבן מאוד את איימן עודה. הצעת החוק הזאת בעצם... מאפשרת למשטרה, נותנת למשטרה כלים, נתחיל לעצור את כל מי שמסית את אירוק, כי היום המצב הוא שהייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה פשוט לא מאפשרים למשטרה לפתוח בחקירות. כי החוק הקיים אומר שאם אתה מסית את אירוק, רק אם יש הסתברות גבוהה שההסתה שלך תוביל למעשה טרור, רק אז מותר בכלל לחקור אותך. מגיעים פרקליט המדינה והיועמ"ש, ואומרים חבר'ה, רק אנחנו נקבע למשטרה אם בכלל מותר להם לפתוח בחקירה בהסתה לטרור, ואת הדבר הזה אנחנו בעזרת השם משנים, החוק מאושר בטרומית. אני חייב להתייחס לדברים של חבר הכנסת עודה בדיון על החוק שלי. הוא עולה על בימת הכנסת, בכנסת ישראל, אדם שאנחנו מממנים את המשכורת שלו, ועומד וצורק שם שההתנגדות היא לגיטימית, וההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית, ואז הוא כזה עומד וצורק, ואנחנו מדברים על זמן ההלוויה של החייל מבית אל השם יקום דמו.
נו, אז איך זה עובר? אז איך זה עובר?
הוא עומד שם וצורק, יחי מחנה הפליטים ג'נין. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בשום מדינה בעולם הדבר הזה לא היה מתקבל. אתה לא רואה, לא היית רואה בארצות הברית איזה חבר פרלמנט עולה וצורק יחי בן לדן, או בכל מדינה אחרת, את האויבים הכי מושבעים באמצע המבצע שאנחנו קוברים את החיילים שלנו, האדם הזה עומד.
אני אגיד לך את האמת, אני לא מתפלא. אם אתמול בהפגנות אתה רואה דגלי פלסטין ודגלי חמאס, אז מה אתה מצפה? זה סוג האנשים שנמצאים פה, לצערנו הרב.
הגבינה התחילה לזוז, אני מקווה מאוד שהכנסת בהרכב הנוכחי תפעיל צעדים משמעותיים גם מול אנשים כאלה. אנחנו לא נהיה מדינה מתאבדת.
חובה שלא תהיה אכיפה בררנית, זה הכל.
תגיד, אני רואה שהקבינט קבע מועדים לדיון פעם בחודש, אבל עד עכשיו הקבינט לא התכנס בעצם. עזוב את קבינט הדיור, אני מדבר עכשיו על הביטחוני. התכנס אולי פעמיים מאז שהקמתם את הממשלה. למרות זאת, הכל בסדר כאילו מבחינתכם? העובדה שיש סיבה למה לא כינסו את הקבינט עד עכשיו, אני מניח, כדי לא לשתף גורמים שהיום חברים בממשלה בכל המידע.
אני לא יודע להגיד, אני יכול להגיד לך שהשר סמוטריץ' בהחלט היה שותף בלא מעט הערכות רוצה ביטחוניות בתקופה האחרונה.
להזכירך, הוא גם שר במשרד הביטחון.
נכון. הוא היה, לא, אני אומר, הוא היה שותף בערכות מצב ביטחוניות, גם אם לא במסגרת הקבינט, ממש לאורך כל הזמן. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מודרים מקבלת החלטות, וההפך, אני חושב שהמבצע הזה בג'נין הוא באמת סוג של הוכחה עד כמה זה משמעותי, כי תבין, צריך להבין את זה, יש הרבה מאוד בכירים שאומרו, אם יהיה כזה מבצע בג'נין, אנחנו מדברים על המבצע הזה כבר חודשים שהוא חייב לקרות, והרבה בכירים, לא נקוב בשמות, אבל בכירים מאוד, באו ואמרו, אם יעשו מבצע בג'נין, אז זה יהיה מרחץ דמים, ימותו הרבה חיילים, כל העולם יגנה אותנו, אנחנו לא נוכל לצאת מזה, אז תתערב, לבנון תתערב, ואנחנו כל הזמן באנו ואמרנו, חברים, בדיוק הפוך, כשאנחנו באים ביד חזקה המסר מחלחל לכולם בבת אחת. ואני חושב שדווקא שזה שזה עבד, ברוך השם, ובסופו של דבר לא היה שום גינוי, אפילו משרד החוץ הבריטי עוד הוציא הודעה שהוא תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה. הדבר הזה עבד בשקט ובצורה מבצעית, המחבלים נכנסו להלם. אז אני חושב שהדבר הזה מחלחל, והוא באמת הוביל לשינוי כיוון משמעותי, ואני שמח שיש לנו חלק בדבר הזה.
יפה. לסיום, חוק הגיוס פקע. עד כמה הדבר הזה מטריד לדעתך את חברי הממשלה שלכם?
תראה, אני חושב שהסיעות החרדיות מאוד מונחות בעניין הזה, אני לא חושב שהם ייתנו, וזה אולי אחד הנושאים הכי חשובים וקריטיים להם, ולכן אנחנו בסוף נמצאים בשותפות אמיתית בקואליציה, ומה שחשוב לסיעות החרדיות כמובן חשוב גם לנו, אני חושב שדבר הזה הוא נמצא את הפתרון.
תודה רבה לך, חבר הכנסת צבי סוכות.
תודה.
תודה חברים.
טוב, אחרי הפרסומות.
קדימה.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
בקיצור, אז היה לנו זנב ככה של השיחה הקודמת על זה שחוק הגיוס פקע, והכנסת והממשלה בעצם לא עושים כלום, למרות יש הסכמים
קואליציוניים. מה זה אומר פקע? זה אומר שעכשיו כל אחד בר גיוס?
לכאורה, כן.
למה לכאורה? עכשיו סתם בחור ישיבה בין 21.
על פניו, אין חוק. החוק פקע.
אז זה אומר שכולנו שווים, אז כולם שווים לפני החוק, אז כל בחור במדינת ישראל שחייב גיוס, ממילא זה כולל בחורי ישיבה, זאת אומרת שכולנו בסכנה.
נכון.
ומה יהיה?
אז אני אומר, איפה לתת את הדעת לפני שזה קורה? הרי התאריך הזה היה ידוע, בוקשו ערכה ושוב ושוב ושוב, ומבקשים גם עכשיו. למה לא טיפלו בזה? אבל בסדר, בוא נמתין ונחכה. אני מניח שנציגנו בכנסת יודעים דברים קצת יותר טוב ממני.
לגמרי, אבל עכשיו,
אם הם רגועים, אנחנו גם יכולים להיות רגועים.
אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, דרמה אחרי דרמה, אבל כל יום הדרמה יותר גדולה, אז אני רוצה לחזור איתך למשפט נתניהו.
מה הדרמה עכשיו?
ולהגיד בוקר טוב, אז הנה, כבר אני אספר לך, רוצה להגיד בוקר טוב, אולי לבכיר עורכי הדין בישראל. בוקר טוב לעורך דין ססי גז.
בוקר אור.
תשמע, כל יום אנחנו שומעים דרמה, 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 אז בסוף אנשים כבר, המילה דרמה איבדה קצת מהאפקט שלה. למרות זאת, למרות זאת, אתמול כן, באמת הייתה דרמה.
למה אתה לא אומר רעידת אדמה? יש הרבה דברים למה עמדו בשפה העברית בגסר
למשפחות. אנחנו נחפש כמה מילים נרדפות, משהו בברייטון שם.
הייתי בטוח שתתחילו, תיק אלף קרס או לא קרס?
רגע, חכה, נגיע לזה, אני בינתיים על הטיול, תקשיבי, בסך מסתבר שסך הכל היא סדרה טיול לברייטון.
האמת, אני לא רואה בזה דרמה. בניגוד לתיק 4000, שתיק 4000 באמת, ששופט אומר, אין לכם תיק שוחד, הרכב, זה דרמה אמיתית, זאת רעידת אדמה. אבל אנחנו רגילים להדים כמו מילצ'ן. אנחנו יודעים שכשמילצ'ן מגיע למשפט, יש הבדל איך אדם נחקר במשטרה, איזה תנאים יש לו במשטרה, מי עומד מולו, לעומת איך הוא מעיד במשפט מול נאשם, מול בית משפט. אלה דברים משתנים ביום יום, הדברים ידועים לכל עורכי הדין, ולכן אני לא רואה דרמה, אני רואה עוד עד שעיד, כמו רוב את זה התביעה בבית משפט נתניהו, לא קל ולא פשוט להעיד נגד ראש ממשלה מכהן, לא קל להעיד מול אשתו שיושבת בעולם ומסתכלת עליך, והשאלה שבית משפט יצטרך לבחון, היא שאלה איך בוחנים את העדות שלו, איך היא מסתדרת עם מארג הראיות האחרות, איך היא מסתדרת עם הדס קליין.
יכריזו עליו עד עוין בסוף? כאילו אם הוא לא מספק את הסחורה, לא, האם יכריזו? כי אם במשטרה הוא נתן גרסה אחת, ופה הוא לא מספק את הסחורה והוא אומר משהו קצת אחר.
הרבה אחר.
הרבה אחר, אז יכול להיות שמה? מה יעשו איתו? למה מביאים אותו לעדות למעשה?
אני רוצה שהמאזינים יבינו מה זה עד עוין, כי המילה, האמת שצריך לשנות את השפה. עד עוין, אין משמעותו עד שקרן. עד עוין הוא פשוט עד של מסר הודעה במשטרה, ובבית משפט נשנה אותה.
זה נקרא שקרן, לא נעים להגיד. אולי אתה עורך דין, אתה יודע, משתמש במילים מכובסות. זה שקרן.
רגע. והמשמעות, התוצאה של להכריז עד עוין, היא פשוט שהצד שהזמין אותו יכול לחקור אותו חקירה נגדית. זה כל הסיפור. עד עוין זה לא עד שבאותו רגע לא מאמינים לו. אנחנו רואים בבתי משפט הרבה דמיונים. אני מזמין היום עד, אני יכול לחקור אותו רק ראשית. כלומר, אני לא יכול לצלוב אותו, אני לא יכול להראות לו דברים אחרים. וכשהוא הופך לעוין, מותר לי, אם בית משפט מכריז עליו. זה הסיפור של עד עוין. אם יכריזו עליו עד עוין היום או לא, אנחנו לא יודעים, נראה. לא כל כך פשוט בחקירה נגדית, בחקירה חוזרת, להכריז על אדם עד עוין. זה לא פשוט כל כך, כי בדרך כלל, אחרי חקירה נגדית, כל עד הופך לעוין, כי הצלחת להוציא מנו דברים שהוא אמר בניגוד לדעתו במשטרה.
אתה יודע מה, אני שואל אותך, אבל מכיוון אחר, אני חייב לשאול אותך שנייה, אתה אולי נחשב מאחד עורכי הדין הכי טובים בישראל, אם בא אליך השופטים, צוות השופטים קורא לך מאחורי הקלעים, אומר לך, תשמע, בעדינות, במילים ככה יפות, כדאי לך לרדת מהעץ, לא היית שומע בקולם?
בטח שכן, אני, יש לי ביקורת קשה מאוד נגד הפרקליטות, שבמהירות עמדה על הרגליים האחוריות ואמרה, לא מקבל את מה שאתם אומרים. אני אומר לך מדוע, אפילו לא ישבו לשקול, כי מה שקרה בתיק 4000, אני דרך אגב אמרתי שתיק 4000 מההתחלה לא היה צריך להיות מוגש, זה תיק סרק, דרך אגב.
אמר את זה אלשיך בעצמו. אם היינו חושבים שהוא ילך עד הסוף, לא היינו מגישים.
דרך אגב, אתם אוהבים את השפה, תהפכו את האותיות סרק וקרס, זה אותו דבר. והנה, כן, אתם אוהבים.
הבאת לנו חידוש, טוב מאוד.
לא, רגע, אני בודק אם שלמה קרעי מאזין לנו.
לא, בניגוד לתיק 4000, שהוא באמת, כששופט אומר דבר כזה, והוא אומר את זה בשלב כל כך מאוחר, והרכב מתכנס במיוחד, שמעו את רוב, אם לא את כל עדי 4000 המהותיים, והם אומרים, תרדו מתיק השוחד, בוודאי שצריך להזין להם ולהקשיב להם ולשקול את זה, ולומר, כי השופטים לא אמרו, זה לא עוד תיק שבתחילת תיק אומרים לך, אין לכם תיק כדי לזרז עסקת טיעון. קורה דבר כזה גם. כן, ששופטים אומרים דבר כזה כשהם יודעים שאולי זה יתלוף, מישהו חושב שהם יכולים לשנות את דעתם? מה הפרקליטות חושבת? שאחרי שהם אמרו את זה הם יכולים לבוא ולומר דברים שונים? הם יכולים עכשיו להרשיע בתיק 4000?
נו, וזה גם נראה שהפרקליטות כאילו מחפשת הרשעה בכל מחיר. לא מעניין העובדות, לא מעניין כלום, העיקר הרשעה. מה זאת אומרת? זה עסק אישי?
אני אגיד לכם, לא, זה לא אישי. אני אגיד לכם מה אני חושב. אני לא רואה את הפרקליטות לגמרי דוחה את מה שבית משפט אמר להם בשלב הזה. אנחנו כשעושים הסדרי טיעון מנסים לעשות את זה משיפור עמדה, לא, אנחנו לא אומרים, הולכים לפרקליטות כשאנחנו בעד לא טוב, עד נחות, במצב נחיתות. ולדעתי הפרקליטות כרגע נמצאת במצב נחיתות אחרי שאמרו לה את האמירה הזאת, והיא חשבה לשפר
עמדות.
זה דעתי האישית, זה לא מה שהם אמרו. ואני חושב שההסדר טיעון עדיין נמצא על הפרק, בלי לדבר עליו בכל רם. השאלה היא כרגע אם ראש הממשלה, ראש הממשלה יסכים לדבר איתם על זה.
השאלה, בדיוק, השאלה מה זה סיבה, הכל קורס לא מול העיניים, למה שהוא צריך לעשות את זה בחייך?
אני אמרתי, אני לא חושב שתיק 1000 קרס, בניגוד לכל הצועלים ובניגוד לכל ה... לא, תראו רבותיי, משפטים, זה לא תקשורת. בתקשורת אתם צריכים פסק דין בחמש דקות. סוף השיחה, פסק דין, סלתי תכתוב. לא. משפטים זה מרתון. בבית הפתיק הזה הוא מרתון ארוך. אי אפשר להסתכל במרתון, אם רץ, עכשיו רץ יותר מהר, אז הוא משיג את כולם. צריכים לחכות לסוף. ולכן, בטח בתיק 1000, שיש לך את הדס קליין שאמרה דברים, נכון מאוד שיש שינוי בתיק לטובת ראש הממשלה, וגם את זה צריך להגיד.
גם רואה, האמינות של הדס קליין, כבר פקפקו את התחנות הדק דק, ואף אחד לא מאמין.
אני לא חושב שזה נכון.
כן?
אני לא חושב... אני לא חושב שדס קליין מישהו פיקפק בעדות שלה ברמה כזאת של... תראו רבותיי, בואו,
משפטים... תגיד לי, זה לא חומרי חקירה שהביאה, זה לא חומרי חקירה לא חוקיים? שהביאה את כל הנתונים ללא ידיעתו של מילצ'ן?
אני רוצה רגע להסביר משהו לאלה שמאזינים לנו ולא נמצאים באולמי בית משפט. אנחנו הרבה פעמים מוצאים עדים משקרים או לא מדייקים או סותרים את עצמם. אבל מה ששופט כותב לך בסוף, גרעין עדותו אמת. זה שהוא סותר, זה טבעי, הגיוני, אנשים לא יכולים לזכור הכל, בהלך זמן, אני אתן לך כמה ציטוטים, ואז עושים פלגינה דיבורה, ומתחילים לחלק את הדיבור, ואומרים, לזה אני כן מאמין. בסופו של דבר, הדס קליין ספרת לנו על סיגרים וזה, היו כאלה בית משפט, יכול בסילות להם את הצטיידות שלה, ולכן לא הייתי, גם, אני חושב שגם ראש הממשלה יודע את הדברים האלה. יש הבדל נורא בין קהל המאזינים גם. דרך אגב, באמת, יום אחד, כל התקשורת, צריך לעשות חשבון נפש, כל התקשורת, על משפטו של נתניהו. אני באמת חושב שכולם חטאו, גם הפרשנים, אני משתדל מאוד להישאר רק משפטן, רק משפטן, אבל תלוי את מי שאלת.
חטאו בעינת, בחייך, תראה איזה...
לפי השואל רגע, לפי השואל והנשאל, התשובות ניתנו, ולפעמים זה כל כך אבסורד, שאותו עד, רואים אותו בית משפט, אותם כתבים, אם שאלת אותו, כולם מאמינים לו, אם שאלת את המחנה השני, אף אחד לא מאמין לו.
אז לסיום, מילה למפכ"ל, אני חייב איתך מילה.
רגע, שופטים, אוקיי. אני רק אומר, שופטים צריכים לסנן כל רעשי הרעש, ולהתייחס אך ורק למה שהם רואים בבית משפט.
ברור, עכשיו תגיד לי רגע מילה למפכ"ל, שהוא אומר כזה דבר, כל ילד בן הרבה, ילד שומע את זה, מבין במילים ברורות, שאם הוא היה חוב, הוא אומר את זה בעצם, הוא צועק את זה, לא היינו יודעים שביבי עקשן, לא היינו מגישים את הכתב אישום. זה במילים אחרות משהו.
אתה מתכוון למפכ"ל לשעבר.
כן, לשעבר, סליחה, לשעבר ונס שהוא לשעבר, כן.
תראה איזאת אמירה אומללה, בין אומללה לבין מסוכנת. אני מאוד מקווה שהוא לא בדיוק אמר, לא התכוון למה הוא אמר. אתה יודע, בוא נגיד כך.
אתה עושה הנחות.
אני למפכ"ל לשעבר הייתי מציע את מה שאני מציע לרוב הלקוחות שלי. הייתי מציע לו את זכות השתיקה. כל פעם שהוא פותח את פיו, הוא מסבך ומסבך. מסבך ומסבך.
לגמרי.
ואחרי זה הוא צריך לנצל ולהסביר.
וזה כבר לא עוזר, זה כבר לא עוזר.
ואני אגיד לו משהו אחד קטן, לפעמים לא צריך לדבר כל כך הרבה, בטח לא כשהיית מפכ"ל. למה אתה צריך לדבר כל כך הרבה? למה אתה צריך להסביר משפט כזה? כי באמת, אם העם רואה משפט כזה, מבועל, מה, אתם בניתם, אתם בעצם, בכלך אתה אומר שרציתם להדיח, לדעתי הוא לא התכוון לזה, אני לא
חושב. אני קרפור, ניכרים דברי אמת, ניכרים דברי אמת ברגע של
בכל מקרה זה אמירה אומללה, מיותרת, מטופשת, חבל שנאמרה.
עורך הדין ססי גז, תודה רבה לך.
עורך הדין בישראל, שמחנו לדבר איתך.
תודה לכם.
תודה.
בוקר טוב. הפסקה ומיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשניים הפרשנים, ברק שרי ואיתן כבל, שלום.
שלום, בוקר טוב. לפני שנפנה לראש העיר אשדוד הבא, רציתי להגיד ש...
אתה קורא סקרים, אני רואה על הבוקר.
אני גם קורא סקרים, גם מכיר אי אלו אנשים באשדוד, ואני רואה פה... אתה יודע מה, נתחיל בזה, ברק, אני רואה אותך בצעדים בטוחים ללשכת ראש העיר.
חכה, איתן, אל
תרפה,
איתן, אני
אומר,
איתי,
זה ינקלה, כן, פה.
ינקלה ואיתי, עוד 4 חודשים, המון 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 עבודה, יש עליות, יש מועדות, אני ממש ממש לא חוגג. אני גם חושש מאוד שאנשים שעובדים איתי, פעילים, תומכים, התחילו לחגוג, אז ממש ממש לא הזמן.
על זה נאמר, אל יתעלל חוגר כמפתח.
לא, או פה לא נרתום את העגלה לפני הסוסים.
כן. טוב, מוריד ציפיות.
טוב, איתן, היום לא נדבר איתך על צ'ונט חמין, כי צום היום. אבל מה שאני כן רוצה לדבר איתך על איך עמי אשד חימם אתמול פה את האווירה, אני רואה את זה, תקן אותי אם אני טועה, שהוא הדליק את המחאה שהייתה אתמול עד 1 בלילה.
בסדר, תשמע, זה די ברור. אני באופן אישי, אתה יודע, לא אהבתי כל כך על זה שבן אדם, שיהיה בכיר ככל שיהיה, מתפטר בגלל שאמר, ואז זה מייצר אצלי איזו תחושה של ככה לא נעים בבטן. אבל יחד עם זאת, אתה יודע, כל הסיטואציה היא סיטואציה קשה מאוד מאוד. זה הצבר של דברים, זה לא רק ההתפטרות של ניצב עמי...
עמי אשד, מה, כזה דבר שמצדיק זיקוקים ברחוב, לעצירה עוד פעם, הפגנה אלימה, זה מצדיק?
תשמע, אני אגיד לך את הדבר הבא, השאה כבר הוקדשה מזמן. נתניהו לא שולט בעסק, לא שולט באנשים שלו, הוא מבטיח שלא יעלה את זה, יוריד את זה, ואתמול עוברת הצעה בוועדה שהיא באמת, זה אנשים שאפילו כמו דרור בן ימיני, שמי שקרא אותו היום, שבאמת דיבר על הצורך ללכת למהלך שמשנה את עולם המשפט בישראל, אומר חבר'ה, אתם מטורללים, אתם משוגעים אם אני אומר את זה בשפה.
למה? מה קרה? למה?
על הצעת החוק של בועז יוסף, מן הסתם, נכון?
לא, תשמע, אני לא יודע הצעת חוק של מי זאת, אני כבר יצאתי מבולבל מרוב הצעות חוק של מונחות.
יש הצעת חוק שמאפשרת לראש מועצה ממונה להתמודד לאותה עיר.
לא, עזור את זה, עזור את זה.
אני אגיד לכם מילה על בועז יוסף,
רק
כל ההשקפות.
ברור שזה חוק פרסונלי.
אבל בועז יוסף הוא אחד האנשים היותר רציניים, הוא לא מינוי פוליטי, הוא פקיד בכיר במשרד הפנים, מינוי מקצועי פר אקסלנס, קיבל את חירה במצב מאוד מאוד קשה לאחר שבוע שהיינו קודם להעביר תפקיד. האיש באמת לא שייך לשס, לא מקורב לדרי, דרי לא מינה אותו לתפקיד, הוא מונה לאחר שראש העיר הקודם לא הצליח להעביר תקציב, ועל פי חוק אי אפשר היה להמשיך את כהונתו.
אתם לא חושבים שבגץ יפסול את החוק הזה?
אני מכיר אותו אישית, אני מכיר אותו אישית, ולכן אני גם הייתי בתקופה שהוא מונה, עושים לו רגע, עושים לו, קודם כל לא, לגבי האיש, עושים לו עוול גדול שמשייכים אותו וצובעים אותו בצבע פוליטי, אין לו שום שיוך פוליטי, הוא פקיד בכיר.
קודם כל, לי אין טענות, ברק, אין לנו טענות על בועז יוסף, הוא לא העביר את החוק, הוא לא הרים את האצבע, זה לא מעניין אותו, הוא בכלל מי אמר שהוא התמודד.
תקשיבו, אני לא מכיר את בועז, ואני מקבל כל מילה ככה כמו שהיא של ברק, אמת לאמיתה, רק אני יכול לומר לכם, שאין ספק, הרי ברור לכם, ואתה יודע את זה ברק, איזה מקדם יש במערכת בחירות לראש עיר או ראש מועצה מכהן? איזה מקדם? אתה מתמודד עם זה עכשיו. אתה מתמודד עם מצב שכזה.
ספר לי על זה.
נכון, נכון. אני מודיע לך שאם מערכת הבחירות באשדוד למשל, הייתה מערכת פתוחה, אני מודיע לך, גם אם היית נוסע עכשיו למלדיבים לשלושה חודשים וחוזר היית לוקח את העיר. אוקיי? אבל כאן, כיוון שיש מולך ראש רשות מכהן, ובעצם מה קורה? מסמנים את ראש העיר, בעצם מעיינים את מערכת הבחירות,
לא רק שמעיינים, כל העניין, אני אוסיף עוד איזה קומה על מה שאתה אומר, כל העניין שמביאים ראש מועצה ממונה זה לשקם את העיר ושלא יהיו לו שיקולים פוליטיים. ברגע שהוא יודע שהוא הולך להתמודד עוד מעט לבחירות, אני אומר לך בלי קשר לבועז יוסף, זה לא הגיוני, לא נשמע לי הגיוני שבן אדם, אחרת הוא יפעל בדיוק כמו רון קובי, או כמו ראש עיר פוליטי, למה? כי הוא צריך את אותם אנשים פוליטיים.
צודק, כל העניין שאנחנו מריסים עליו שבחים בין היתר, זה כי הוא היה משוחרר מכמלה.
אז אני שאלתי הערכה, איתן, אתה לא חושב שבגץ יפסול את החוק הזה? או שהוא יפחד להתערב עכשיו? או שהוא יפחד להתערב בגלל כל העליהום שיש עליו?
תשמע, אני אגיד לך משהו. זה בדיוק מאותם חוקים שבגץ חייב לדעתי לפסול. זה מבחן מאוד גדול. מבחן מאוד 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 גדול, מה גם? אתה יודע, כאילו דיברתי אתמול עם מגיש החוק, ואני אומר לכם את זה ככה, שבנקודת המבט, מנקודת המבט שלי, בג"ץ חייב, זה פשוט, אם היית בא אליי ואומר לי לפני 4 שנים, או 5 שנים, כשהייתי בכנסת, שחקיקה מסוג זה תעבור בכנסת ככה, כמו שכתוב בפרשת מקץ ולא נודע כי באו אל קרבנה, הייתי אומר לך, לא, מה פתאום, לא יעלה על הדעת, כי זה לא רק פרסונלי, זה הכי, הכי, הכי פרסונלי שיש.
תגיד לי, עכשיו לסיכום אני רוצה, לפני שנסיים, אני רוצה פרשנות שלכם על הטיול לברייטון, ולמה אנחנו כולנו לא השתתפנו בטיול הזה, אם מסתבר בסוף שהם בכלל רוצים לחזור בהם מהעדות שלו.
נכון, זה ממש שאלה במקום.
כמה זה עלה למדינה?
סיפור דרמטי עליי למודיע טובת ליד בן ארי, למי זה ששמע, שהם שוקלים לבקש מבית המשפט לא להתייחס לעדות.
הם ביקשו ובית המשפט דחה אותם, הם לא שוקלים, הם ביקשו ובית המשפט דחה אותם.
ביקשו, כן, ולהתייחס לחקירות, לעדויות, במשטרה.
אז למה הם לא לקחו את הסולם שהשופטים נתנו להם? נתנו להם סולם לפני חודש, נתנו להם לרדת בו, הם לא רצו, אמרו להם תרדו מהתיק 4,000, תתחילו להתקדם, הם לא רצו. איפה, איך אתם מסבירים את זה?
התפתחות דרמטית.
כן.
זה אומר, בפירוש שהצביעה מאוד מאוד לא מרוצה מהעדות של מיקשן, זה אומר בפירוש שהצביעה מאוכזבת מהעדות של מיקשן, זה אומר שאפילו שוקלים להכריז עליו כעד עוין. בכל מקרה,
את העדויות האלה, הם שוקלים, מה זה שוקלים? הם מבקשים מבית המשפט הוא להתייחס, ומתייחס רק לעדויות שלו במשטרה. אני אומר כמה משפטים. תראה, דבר ראשון, זה כשאני מביט, אני על כל מה שקורה, שני דברים. תשמע, הפרקליטות, גם אם התוצאה לשיטתה תהיה בסוף אחרת ולטובתה, או ליד לטובתה, ההתנהלות נראית לא טוב. חייבים להגיד את זה. ועוד דבר אני רוצה לומר, אני כמעט בטוח, לא רוצה לומר חס מחלילה שאני יושב על אדני ברזל, עומד על אדני ברזל, מילצ'ן לא לחינם ביקש להיות, למסור את עדותו מחול. לא רק כי קשה לו לעלות במדרגות לאולם בית, לאולם ממנו הוא מעיד, הוא כבר בתוך תוכו ידע מראש ולא רצה להעמיד את עצמו בסיטואציה משפטית בעייתית אם הוא על אדמת...
מה שאומר שהתביעה בתיק 1000 נשארה עם הדס קליין כעדות המשמעותית ביותר.
ואם מילצ'ן אבל קעקע את האמינות של הדס קליין כמו שראינו, אז גם בעיה. השופטים הרי לא עיוורים, השופטים נמצאים פה כבר מעל שנתיים, רואים הכל במשפט, שומעים יום יום עדויות, הם רואים מה קורה פה.
נכון, אין ספק שמילצ'ן מבחינת התביעה לא סיפק את הסחורה, ולכן רוצים לחזור לעדות של המשטרה, זה המשמעות, אין בלתה.
תגיד לי ברק, תגיד לי ברק, אתה הולך מבית כנסת לבית כנסת בשבתות עכשיו, עד הבחירות?
כן, כן.
עבודה קשה, איתן, אתה בא לעזור, איתן?
כן.
תמיד לעבוד את השם לא היה פשוט.
איתן, חזק איתן. טוב, ניצלת מהקשות כרגיל, שיהיה לכם שבת שלום.
תודה, סוף שבוע נעים, ביי.
תודה רבה.
שבת שלום, הפסקה. אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, מיד שבים, נודה לצוות שלנו, עורך אותנו נתי שולמן על הביצוע הטכני מוטי קופפר, ניפגש כאן בשעה הבאה.
חי תמיד איתי כל חי